אחד הדברים הקשים שיש לנו בחינוך ילדים זה שפתאום ילד מתמרד נגד ההורים, לא מוכן לשמוע כלום, לא מוכן לקבל כלום, עושה מה שהוא רוצה, וההורים מאבדים את השליטה לגמרי. זאת אומרת, אין להם מה להגיד, הוא עושה, זהו. גם כשמנסים להעניש אותו, להתעקש איתו, זה פתאום לא הולך. יש כל מיני סיבות למה קורה דבר כזה, למה מגיעים ילד למצב שמאבדים את השליטה עליו לגמרי. אבל אחד הדברים הכי מאפיינים של הנושא הזה, זה הורים שמשדרים לילד חוסר ביטחון. זאת אומרת, ברגע שילד מרגיש שההורים לא בטוחים בעצמם, מה הם עושים ולמה הם עושים ואיך הם עושים. זאת אומרת, הם משדרים לו איזה סוג של, כשילד פתאום ככה מתחיל להפגין את ההתנגדות, הם נבלים. הם נבלים מההתנגדות שלו, ונותנים לו הרגשה שהם לא בטוחים. הם לא בטוחים. הם לא באים מול הילד עם ביטחון עצמי מלא. אז זה מתחלק לכמה בעיות. יש כאלה שסתם באופי שלהם הם אנשים לא עם ביטחון עצמי גבוה. זאת אומרת, יש אנשים שאין להם באופי, אין להם את הביטחון העצמי הגבוה, סתם ככה, בלי קשר לילדים. וכשזה מגיע לילדים, אז הילדים פוגשים את זה. עכשיו, צריך לדעת שדבר ראשון, ילד, כל ילד, יש לו חוסר ביטחון מעצם היותו ילד. זאת אומרת, זה שהוא ילד עושה לו איזו הרגשה של חוסר ביטחון. והוא אמור להישען מבחינת הביטחון, הוא אמור להישען על ההורים שלו. זאת אומרת, ילד רוצה להרגיש את ההורים כמקום שנותן לו, עובדה שגם אנשים בני 60 ו-70, כשמשהו מביא לאותם הם צועקים אימאלה. זאת אומרת, האינסטינקט הטבעי של האדם זה להישען על ההורים. להישען על ההורים, לקבל את הביטחון מההורים. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא בטבע הבריאה, הוא ברא שהילד מרגיש צורך להישען על ההורים שלו ולקבל מהם את הביטחון. וברגע שילד מרגיש שההורים הם חסרי ביטחון, הוא נכנס לשני סוגים של קושי. קושי אחד שאין לו על מי להישען מבחינת הביטחון, וקושי שני שההורים מאבדים את הסמכות ההורית לגביו. זאת אומרת, להורים פתאום אין סמכות הורית על הילד בגלל שהם מפגינים את החוסר ביטחון. אני אתחיל מדבר מאוד מאוד פשוט. מאוד פשוט. לפעמים ילד בא ואומר, אני לא רוצה ללכת לחיידר, או לא, ילדה אומרת, אני לא רוצה ללכת לגן, כי לא טוב לי שם. לפעמים זה באמת, מישהו מציק להם, מישהו מפריע להם, מישהו, הם סובלים משהו, אבל לפעמים זה סתם. זה סתם מין כזה, ילדותיות כזאת, מין רצון לקבל תשומת לב בדרך, אנחנו יכולים להגיד, לא טוב לי שם. ואנחנו נבלים מהלא טוב לי הזה, וכאילו נותנים לילד אפשרות להיות בעל הבית, לבחור אם הוא כן ילך, או לא ילך, או לאן הוא ילך, או מתי הוא ילך. ואנחנו גם מרגישים כאילו, ואם זה ייכשל, אז האחריות של הכישלון זה עליי, אני מפחד. אני כאילו מפחד לקבל אחריות, להחליט בשביל הילד שאתה כן טוב לך, או שאתה לא צודק, או שאתה כן תלך, למרות שאתה מרגיש לא טוב, כי אולי באמת זה לא טוב, אולי אני טועה, מאיפה אני יודע שזה באמת נכון, מאיפה אני יודע שזה באמת טוב, והחוסר ביטחון הזה שאני מקרין לילד, הוא הרסני. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שהנזק שיש לילד מטעות שלנו, אם עשינו טעות והחלטנו החלטה לא נכונה, הנזק של הילד מהטעות שלנו הוא תמיד יותר קטן מהנזק של הילד מהשידורים של חוסר ביטחון. זאת אומרת, אם אני צריך או לשדר לילד חוסר ביטחון, או לגרום לילד באמת את אותו נזק שהוא, עשיתי אני טעות בהחלטה איתו, עדיף הנזק הזה על הנזק הזה. הדבר הכי חשוב ביחסים של ילד עם הורים, זה שילד ירגיש את המשענת של הביטחון אצל ההורים. צריך להרגיש, מאוד מאוד חשוב שילד ירגיש שההורים הם משענת של ביטחון בשבילו. לא סתם הורים. ואם ההורים לא מסוגלים להיות משענת של ביטחון, הם מאבדים את הכוח של הסמכות ההורית, ואז אנחנו מאבדים כמעט הכל. מאבדים כמעט הכל. זה חלק אחד. עכשיו, לפעמים, וזה דבר שהיום מאוד מאוד מצוי, ילד באמת סובל באיזה מקום, אנחנו לא מספיק מבינים אותו, אנחנו לא מספיק יודעים איך לעזור לו, יש לו בעיה שאנחנו לא יכולים לפתור אותה. עדיין אסור לנו להראות לילד את החוסר ביטחון שלנו, את המבוכה שלנו, את הקושי שלנו, שאנחנו לא יכולים לעזור לו. הילד צריך להרגיש שאנחנו מקרינים לו כל הזמן ביטחון. יהיה בסדר, זה יסתדר, אנחנו נפתור את הבעיה, אפילו אם זה לא נכון. אפילו אם אנחנו לא יודעים לפתור את הבעיה, או לא יכולים לפתור את הבעיה, או לא בטוח שזה יסתדר. אבל את ההרגשה של ההקרנה של הביטחון מהבית, זה חייב להיות כל הזמן. כי בעצם החינוך בכלל בנוי על כפיפות, על התבטלות. זאת אומרת, ילד צריך להתבטל להורים. ילד תמיד צריך להרגיש שההורים שלי יותר מבינים ממני, יותר חכמים ממני. וחכמים ומבינים זה לא עניין של השכלה, של ידע, של לימוד. חכמים ומבינים זה מעצם העובדה שאני אבא שלו, אני כבר יותר חכם ממנו, אני כבר יותר מבין ממנו. זה ככה בנוי, ככה בנוי אני הייתי עכשיו, פגשתי אחד, אברך צעיר בן 40, גאון בקנה מידה שכמעט לא פוגשים. לא פוגשים. והוא אמר שיעור בדף היומי, ואני ראיתי שהבן אדם הזה יודע ברמה של אנשים בני 70-80, ברמה של ממש, יש לו ידע, משהו לא רגיל. אדם גאון בצורה מאוד מיוחדת. התחלתי לדבר איתו, התברר שהוא חסיד בלז. אני לא חושב שקיים בבלז מישהו ברמה כזאת של ידע, מה שיש, גאונות וידע שיש לבן אדם הזה. כולל הרבה מבלז בעצמו, לא נראה לי שהוא עד כדי כך כמו הבן אדם הזה, יש לו גאונות וידע, משהו מיוחד. אבל הוא מרגיש את עצמו שהוא אפס לעומת הרבה מבלז או כל ההיררכיה שמה של ה... זאת אומרת, כי זה משהו מובנה בחינוך, זה משהו מובנה בחינוך של ההתבטלות כלפי ה... כלפי הסמכות הרוחנית שמעליו, וזה לא משנה מי יותר גאון או מי יותר יודע. זה, רואים את זה. רואים את זה שזה מובנה אצל אנשים, זה מובנה. היה, אפילו אצלנו היה ברון קוטלר, היה נחשב אילוי גאון, בקנה מידה שאי אפשר לתאר, הידיעת התורה של ברון קוטלר. הוא היה מתבטל בפני גדולי תורה כאב דקממר. היה אספה שמועת גדולי התורה עם הרב מבריסק, היה אומר משהו, מיד הוא היה מתבטל. מיד היה מתבטל, כאילו, הדעה שלי היא לא דעה, הוא היה הרבה יותר עילוי והרבה יותר למדן מהרב מבריסק. זאת אומרת, הוא לא היה פחות ממנו, היה הרבה יותר ממנו. אבל הוא התחנך על זה של להתבטל לגדולי תורה. אז מה שאני בא להגיד, שהתכונה של אנשים שהם מתבטלים בפני הסמכות, היא תלונה מולדת באנשים, היא תלונה, היא הנורמה של אנשים.
אבל היה עכשיו, בבית כסלב, היה רוצה גם שם ראש ישיבה כלי כבוד, גם שם משגיח מלי כבוד, רב נתן.
ראש ישיבה כלי כבוד היה לא היה ביום שישי, נו.
כן, שני באותו יום.
נו.
בבית כסלב, גם ראש הישיבה וגם המשגיח.
נו.
הרבה שנים. אז אמר לי פה, ראש ישיבה כלי כבוד פה, אמר לי, מה שהם מוחזים בישיבה, איך ברוך הוא עשה, למה ברוך הוא עשה הרי הכל השגוח לפרוטים, שזה יהיה באותו יום, כי המשגיח היה מתבטל הרב.
היה מתבטל הרב.
ככה אמר לי ראש ישיבה אישית.
יפה. בכל אופן, מה שאני בא להגיד, ההתבטלות הזאת היא תכונה שהיא בעצם בונה את כל מערכת החינוך. היא לא סתם, זה לא משחקים של כבוד. זה לא משחקים של כבוד. אם בן יש לו בתכונה את ההתבטלות להורים, אז הוא מקבל את הדרך החינוכית של הבית. אם אין לו את ההתבטלות להורים, הוא לא לגמרי יקבל את הדרך החינוכית של הבית. הדרך החינוכית של הבית מותנית בזה שילד ירגיש את ההתבטלות כלפי האבא שלו. וזה לא בא מזה שהאבא יותר משכיל או יותר מלומד או יותר חכם ממנו. בכלל לא. גם ילדים שהם הרבה יותר משכילים והרבה יותר מלומדים וחכמים מההורים שלהם, הם מתבטלים, כי ככה התכונה. ככה התכונה שהקדוש ברוך הוא התביע. אבל לפעמים האבא, בטעויות שלו, שהוא מפגין את החוסר ביטחון, והחוסר ביטחון זה לא עניין של הפגנה חיצונית. חוסר ביטחון של אבא גורם לילד לאבד את המשענת. על זה אני מדבר. ילד בתכונה זקוק לאבא כמשענת של הביטחון. הוא זקוק לזה, הוא לא יכול בלי זה. וככה הקדוש ברוך הוא הוליד אותו. ילד מקבל מכה, אז הוא רץ שאבא ייקח אותו בידיים. זאת אומרת, זה ככה, זה בנוי. זה בנוי אצל ילד שהוא מחכה לקבל את הביטחון, מחכה לקבל את הגיבוי מאבא שלו.
ואם זה יוצא שאם בן אדם, נגיד, אין לו ביטחון עצמי, אז זהו.
אבל יש הבדל בין אין לי ביטחון עצמי לבין מה אני מראה לילד. זה שני דברים שונים לגמרי. זה לא תיאטר. תראה, אני אסביר את זה אחרת. למה אין לי ביטחון עצמי? כי אולי אני טועה, אולי אני לא הולך נכון, אולי זה לא צריך להיות ככה. אני צריך להבין ביחסים שלי עם ילד שני דברים. שגם אם אני טועה, הביטחון שאני אראה לילד יותר חשוב מהטעות. על זה אני מדבר. זאת אומרת, גם אם אין לי ביטחון, עדיף שאני אראה לילד ביטחון, גם אם אני לא בטוח. למה? כי מה הנזק? הנזק פה יותר גדול מהנזק פה. זה מה שאני... אבא צריך לבוא עם הבנה שאני חייב להראות לילד ביטחון, גם אם אין לי את זה.
אם הוא רואה
שלאבא
חסר
ביטחון
בתחומים אחרים, לאו דווקא
כלפי ילד. זה לא נורא.
לא נורא.
זה לא נורא, לא. הילד זה צורך נפשי של ילד. אני מגדיר את זה ככה, זה צורך נפשי של ילד לקבל את הביטחון מאבא שלו, ולא ממישהו אחר. עכשיו, בגלל התלות הזאת, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה, שהילדים תלויים בנו רגשית, תלויים בנו בביטחון העצמי, תלויים בנו שנגדל אותם, שנפרנס אותם, שנדאג להם, שנחתן אותם. כל התלות הזאת היא גם יוצרת את ההיררכיה החינוכית. זאת אומרת, למה ילד מתחבר למנהגי בית אבא, למסורת בית אבא, למה שהוא ראה בבית של אבא? הרי רוב הדברים שאנשים עושים, זה לא בא מהכרעה הלכתית שהשיטה הזאת היא יותר צודקת או יותר נכונה מהשיטה הזאת, אלא זה בא, זה מה שראיתי בבית של ההורים שלי, אני ממשיך את המנהגים של... יש אנשים שגודלים בבית חילוני לגמרי, שההורים שלהם הם חילוניים, אבל הם שומרים משהו אחד, משהו אחד הם כן שומרים, או שהם לא אוכלים מצות בפסח, או שהם מדליקים נרות שבת, ואת זה מעניין, הילדים ממשיכים. אפילו שבעצם אבא חילוני ואתה חילוני, אז מה זה משנה אם אתה כן או לא? אתה רואה את זה בחוש, אתה רואה את זה בחוש, אפילו דברים קטנים לפעמים, אבל ילד ממשיך את מה שהוא ראה בבית ואת הצורה שהוא ראה בבית, זה בכל תחום. זה גם בתחום הרוחני, בתחום הדתי, שקיום מצוות. זה גם בתחום הכלכלי. יש אנשים ששומרים על הכסף בצורה סולידית. יש אנשים שמאמרים, שנכנסים להשקעות בלי לבדוק יותר מדי. יש כל מיני, בדרך כלל זה גם עובר בתורשה. מה שהוא ראה אצל אבא שלו, הולך הלאה. אני ראיתי אצל אבא שלי שאף פעם לא היה לו מינוס בבנק, גם לי אין אף פעם מינוס בבנק, וגם לבן שלי אין אף פעם מינוס בבנק. לא בגלל שאני עשיר, אלא בגלל שאנחנו התחנכנו שאם אין כסף לא כותבים צ'ק. כאילו, זה סוג של מנטליות, זה סוג של איך שילד גדל, איך שהוא ראה, ככה הולך הלאה. זה תמיד ככה. וזה בכל התחומים, אבל ודאי שגם בתחום הדתי וגם בתחום החינוכי, כשאנחנו באים ליצור את ההיררכיה, וגם בהלכות כיבוד אב ואם כתוב, לא יסתור את דבריו. למה לא יסתור את דבריו? אם אני עכשיו אומר לכם שלפי דעתי איזה חבר כנסת מסוים הוא יותר מוצלח מחבר כנסת אחר, מותר לי להגיד דעה על פוליטיקה, אני מדבר פוליטיקה סתם על החבר כנסת הזה, הוא ככה, ככה. זה בסדר, אבל אם אני אגיד לכם שהחבר כנסת הזה יותר מוצלח מהזה, ואבא שלי אומר הפוך, אסור לי להגיד את זה. אסור לי להגיד הפוך ממנו דעות בפוליטיקה. למרות שאבא שלי בכלל לא שומע, אני פה ואבא שלי בתל אביב, והוא בכלל לא שומע שאני אומר הפוך ממנו. לא יסתור את דבריו. למה? מה אכפת לאבא שלי? מה זה פוגע בו? מה זה מזיק לו שאני אמרתי דעות בפוליטיקה? אותו לא מעניין פוליטיקה, אותי לא מעניין פוליטיקה. זה סתם. סתם פטפוטים. כמו שעגלונים מדברים על סוסים, אז אנחנו מדברים על פוליטיקה, אבל זה לא מעניין לא אותי ולא את אבא שלי. התשובה, זה לא הסתור את דבריו, זה לא משהו בכבוד של אבא, אלא זה משהו בהיררכיה. זאת אומרת, חייבת להיות היררכיה של התבטלות של בן כלפי אבא. בן צריך להתבטל כלפי אבא שלו, וזה אי אפשר לעשות רק בפקודה של הלכה. זה חלק ממערכת חינוכית שהיא מתחילה מהלידה והולכת לאורך כל השנים. לאורך כל השנים ילד גדל על זה מהרגע הראשון. עכשיו, אנחנו פוגשים המון ילדים קטנים שאין להם את ההיררכיה, הם מתמרדים נגד ההורים. הם לא מקבלים את הדעה של ההורים, והם עושים מה שהם רוצים, ולהורים אין מה להגיד. פשוט אין להם מה להגיד. ובדרך כלל הסיבה זה שההורים לא הפגינו כלפי הילדים את התחושה של הביטחון עצמי. ברגע שהם לא הפגינו את התחושה הזאת, בילד שילד לא הרגיש שהוא יכול להישען על ההורים שלו כמקור הביטחון, ברגע שהאבא לא נתן לילד הרגשה של ביטחון, שאני יודע מה שאני עושה, ואני צודק מה שאני עושה, ואני מייצג את האמת. כאילו, אני בא עם האמת. ומה שאני עושה זה האמת. אז הילד נופל מבחינת ההיררכיה, הוא מפסיק לקבל את ההורים שלו כסמכות שקובעת לו בחיים מה כן ומה לא. וזה בעיה לא פשוטה. אחד הדברים היום נוצר טכנולוגיות, כל מיני טכנולוגיות, כל מיני מכשור, כל מיני אייפונים וסמארטפונים וכל מיני מחשבים וכל מיני טאבלטים וכל המכשור הזה למשל פוגע מאוד, לפעמים הילד הרבה יותר מבין בדברים האלה מה שההורים שלו. זאת אומרת, הוא יותר מומחה ויותר מבין איך לתפעל ואיך להתעסק ואיך זה. אבא יש לו פלאפון, אז חוץ מלחייג ולקבל שיחות, הוא לא יודע כלום. יש לו מספר, הוא מחייג, הוא מקבל שיחות. אבל היום יש לו פלאפון, אפילו הכשר, יש וואטסאפ. ועושים קבוצות של וואטסאפ, ומעבירים ידיעות, ומעבירים דברים, ומודיעים. אז הילד לא יודע, הילד יודע מצוין להפעיל את כל הוואטסאפ ואת כל הזה, ואיך להגיע לכל דבר, ואבא שלו לא מבין בזה כלום. עכשיו, מה אני עושה כשאני שם את הילד במקום שהוא מסדר לאבא את הוואטסאפ בטלפון, שהוא מסדר לאבא, מעביר את הידיעות של המשפחה בטלפון? אני בעצם הופך את התלות לתלות הפוכה. זאת אומרת, בעצם אנחנו תלויים בילד. תגידו, אז מה, אני משלח ילד לחנות, לך תקנה או לך תוריד את הזבל, אני גם תלוי בילד? לא. כי פה אני לא תלוי בילד, אני נעזר בילד. זאת אומרת, אני לא שאני לא יכול בעצמי ללכת לחנות, לא שאני לא יכול בעצמי להוריד את הפח, אני יכול, אני רק נעזר בילד. זה לא חיסרון. פה פתאום הילד מרגיש שהוא יותר מאיתנו. עכשיו, זה שילד יודע יותר טוב ממני, זה לא חיסרון. כי גם בלימוד ילד יכול לדעת ללמוד יותר טוב מאבא שלו. זה לא חיסרון שילד יודע יותר טוב ממני. אבל ההרגשה שכאילו אני מתבטל כלפיו בתחום הזה, נגדיר את זה ככה, פתאום יש איזה תחום שבו בזה הוא המומחה ואני אני התלמיד. כאילו, הוא דואג לי, הוא מסדר לי. הוא עושה לי את הדברים. זה מצב מאוד מאוד לא טוב, לא בריא. לא בריא. בכלל צריך לדעת כל המכשור הזה וכל הטכנולוגיה הזאת, כמות הצרות שהיא מביאה לבתים עולה על כל תועלת שיכול להיות. זה בכלל צריכים לדעת. צריכים לדעת, לא להתפשר בנושא הזה. לא להתפשר, כי זה נושא שאני פוגש צרות בלי סוף. בלי סוף אנחנו פוגשים צרות מזה שילדים מתחברים לוואטסאפ ולרשתות החברתיות ולכל הדברים האלה. והיום זה אוחז ברמה של ילדים בכיתות ו'-ז' כבר. אני שומע הילדים בכיתות ו'-ז', ואמרתי עוד פעם, הוואטסאפ זה מספיק הטלפון כשר, לא צריך. אז כאילו, מה, לא ייתן לילד טלפון כשר? מה האסון הגדול? מה רע בטלפון כשר שאין שם כאילו בלי אינטרנט, בלי זה, בלי זה? אבל צריך לדעת שהדברים האלה הם לא פשוטים. הם לא פשוטים. וכל יום ממציאים משהו חדש ועוד פטנט ועוד משהו. הצד השווה שבהם, שזה שובר משהו בכל המערכת החינוכית של הילדים. מאוד מאוד שובר. מאוד מזיק. ובוודאי, חוץ מהיחסים של הורים וילדים. אני שמעתי בשבוע שעבר ילדה בכיתה ח' מטלפנת לאימא שלה, אני אצל חברה ואני רק מחר יבוא הביתה וסוגר את הטלפון. זאת אומרת, מחבש, האימא לא תוכל לחזור אליה. ילדה בכיתה ח'. מה זה חברה? חברה זה חברה בטבריה. מאיפה ילדה בירושלים מגיעה לחברה בטבריה? מתברר שדרך איזו רשת חברתית היא יצרה קשר עם ילדה בטבריה. איפה הגענו? איפה הגענו? ואני, כשהאימא מטלפנת אליי ומספרת לי כזה סיפור, אמרתי לה, הרגע תלכי למשטרה, היא ילדה בת 13, היא קטינה, תלכי למשטרה, תגישי תלונה שניידת תיסע לטבריה ותביא אותה הביתה. זאת אומרת, מה אני אעשה לבת שלי דבר כזה? אמרתי לה, כן, זה בדיוק החוסר ביטחון הזה, הפחד שלך מלעשות לילדה דבר כזה, לפגוע בילדה בצורה כזאת, שפתאום בשתיים בלילה יבוא ניידת עם שוטרים, יוציאו ילדה מאיזה בית של חברה, כל הבלגן. הפחד, החוסר ביטחון, זה בדיוק האסון שבגלל זה בכלל הגעת לפה. בטח שהיא עשתה. זה בדיוק הנושא, זה בדיוק הנושא. החוסר ביטחון שאנחנו מראים, הפחד שאנחנו מראים, אסור לפחד. אסור לפחד, כי הדבר הזה הוא אבא. אני לפני 38 שנה, אספר לכם סיפור. לפני 38 שנה, אני עבדתי, ניהלתי ישיבה מסוימת. זה היה ישיבה עם נוער, לא נוער מבתים חרדים, זה היה ילדים מכל מיני בתים. ועבדתי עם הילדים האלה. על יד הישיבה היה עץ ברוש בגובה ענק של 3 קומות. הלך אחד, ילד טיפס על העץ ברוש בגובה של 3 קומות. אמרתי לו, תרד למטה. הוא לא רצה לרדת. אמרתי לו, זה יעלה לך ביוקר. אתה לא יורד, זה יעלה לך ביוקר. טוב, הגיע הלילה, הילדים הולכים לישון בפנימייה. אני הלכתי לחדר בפנימייה איפה שהוא צריך לישון הילד, וחיכיתי לו. הרי הוא לא יישאר על העץ כל הלילה. חיכיתי לו. בחדר שלו שיבוא. ב-10 בלילה מגיע ניידת של משטרה עם הילד, ויורד שוטר ואומר לי, הילד בא להתלונן שאתה רוצה לתת לו מכות, והוא בא למשטרה, והמשטרה והשוטר בא. זה היה למטה ליד הפנימייה של הישיבה, אני עומד עם השוטר וכל החלונות עומדים כל התלמידים ומחכים לראות את ההצגה הזאת. אני אמרתי, אם הילד הזה מנצח אותי, אני לא גמרתי עם הילד הזה, אני גמרתי עם כל הישיבה. ואני החלטתי, הילד לא מנצח אותי, גם במחיר שאני הולך לבית סוהר. ואז אמרתי לשוטר, תגיד, הוא סיפר לך למה אני רוצה לתת לו מכות? אז הוא אומר לו, אמרתי לו, תראה, הוא עלה על עץ גבוה, אם הוא היה נופל, במקרה הטוב הוא היה נשאר משותק כל החיים, במקרה הלא טוב אני לא רוצה אפילו להגיד מה היה קורה לו. ולי יש אחריות על הילד הזה. אז שילד יעשה דבר כזה, ואני אחכה שיקרה ככה או יקרה ככה, ואז אני אסביר לכולם מה קרה, זה לא אחריות. אחריות זה לא לאפשר לילד לעשות דבר כזה, שידעו כולם שאם הוא עושה דבר כזה, הוא יקבל סתירה בפנים, ולפני השוטר, תוך שאני מדבר, הכנסתי לו את הסתירה. כשהשוטר רואה אותי ככה, עומד על ידי, אני נתתי את הסתירה. ועשיתי חשבון שיקח אותי לבית סוהר. היה לי נס השוטר, לחס לי את היד, אמר כל הכבוד. יצאתי בנס מהסיפור הזה. בגלל שבזה של היום, במשטרה של היום, הם קודם כל מכניסים אותך לבית סוהר, אחר כך הם דנים מה קרה. אבל בעצם, מה הסיפור הזה אומר? הסיפור הזה אומר רק דבר אחד. אסור לנו לאבד את הסמכות. כאן זה לא היה סמכות הורית, כאן זה היה סמכות של הישיבה, לא משנה, אבל זה אותו עיקרון. אנחנו כהורים, אסור לנו לאבד את הסמכות ההורית. וילד צריך לדעת שאני עומד מאחורי הסמכות ההורית שלי, גם במחיר, כמו שאומרים, שלפעמים, אתה לא תאיים עליי ללכת למשטרה. אני לא ממש צריכים לרוץ להרביץ לילדים הקוד, זה צריך להיות צעד אחרון, לא צעד ראשון כמובן. אבל אין דבר כזה שילד יכול לאיים עליי, אני אלך למשטרה, ואז פתאום אני מפחד ממנו. אין דבר כזה. כי ברגע שזה קרה, הכל הלך. הפסדנו את הילד. עכשיו, זה לא רק השאלה של אני אלך למשטרה. הילד בא ואומר, אתה לא תיתן לי את זה, אני לא הולך לחדר היום, אני לא אלמד, אני לא אכין שיעורים, אני, כאילו, כל מיני איומים, כל מיני משחקים שילדים מנסים, ואנחנו צריכים להפגין את הביטחון של אני לא מפחד ממך.
הוא רוצה
אותו
בסמינרים, אני שמעתי שפעמים בת מתחצפת, והמנהלית יודעת
היא
תסתבך במשרד החינוך, אם היא
תעיף
אותה,
אם תחצף, יכולה
להישאר באיזה מקום.
נכון. אבל
היא עמדה בחוסר
אונים. נכון, ואז היא איבדה את כל הסמכות
החינוכית
שלה.
מה האפשרות לעשות? או
להפיק
להיות
מנהלת
שם.
לא, זה לא נכון. אם בן אדם הולך לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא עוזר. אין דבר כזה. אין דבר כזה, זה לא נכון. זה לא נכון. אם בן אדם צריך לדעת, לנו יש תפקיד בעולם הזה, אנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא. ואם בן אדם יש לו תפקיד והוא צריך לעשות את התפקיד שלו, הוא צריך לעשות את זה. ואם הוא עושה לשם שמיים, לא יקרה כלום. לא יקרה כלום. לא צריך לפחד. לא צריך לפחד. זה לא ככה. הפחדים האלה הם לא נכונים. עכשיו, גם בן אדם, כמובן שזה צריך להיות מתוך שיקול דעת, ולא מתוך עצבים, ולא מתוך רגשות, ולא מתוך משחקים. זה נושאים שצריך לבוא, אבל הפינה הזאת של לתת ממש משהו רציני, היא הפינה הקיצונית של הסיפורים. 90% מהסיפורים זה לא שם. 90% זה לא דברים קיצוניים, אלא 90% מהדברים זה באותו רגע לגלות את הסמכות ההורית, לגלות את התקיפות. אני יודע, אני מבין, וכמו שאני אומר, ככה יהיה, נקודה. ואין ויכוח. אין ויכוח כי יהיה בדיוק מה שאני אמרתי. ואם ילד מרגיש שאנחנו באים עם כל הביטחון, הוא מתקפל. הוא מתקפל כי בסך הכל הילד כן זקוק להרגשה שהוא עומד מול מישהו עם ביטחון. זה מראש, מראש זה הרגשה של ילד. זה לא משהו, אני לא בא לילד נגד מה שהוא צריך, אלא אני בא לילד עם מה שהוא צריך.
עכשיו מגדיל את זה שבעצם הילד, כשהוא נלחם, הוא רוצה להפסיד.
בדיוק. בדיוק, הוא רוצה להרגיש שהוא... יכול להיות שנקודתית באותו דקה הוא לא מבין את זה, אבל בתת מודע שלו זה יושב. זה יושב הצורך להרגיש שהוא חי מול אדם שהוא סמכות, ושהוא יודע ושהוא מבין ושהוא בטוח מה שהוא רוצה ומה שהוא אומר. ואז גם כשהילד ירגיש שהוא בבעיה, אז הוא נשען על אותה סמכות. זה בדיוק מה שהילד צריך. גם אישה. גם אישה. מתי אישה מקבלת את, או לא מקבלת את בעלה? אם תיכנסו למילה הכי חזקה שאישה יכולה להגיד, אני מרגישה שאין לי על מי לסמוך. מין משפט כזה שהוא מייצג את כל המציאות. כשאישה אומרת, אני מרגישה שאני חיה עם בן אדם, שאין לי על מי לסמוך, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור, אם היא לא יכולה לסמוך על בעלה. מרגישה, היא לא יכולה לסמוך עליו. אז הוא איבד את הסמכות, הוא איבד את הסמכות, אז נגמר הסיפור. עכשיו, יש דברים שהם טעות נקודתית, אז בפרט הזה אתה לא מוצלח, אתה כן מוצלח, זה לא סוף העולם. אבל ההקרנה של הסמכות ההורית וההקרנה של הביטחון, זה לא משהו שולי. על זה עומד כל היסוד החינוך של... כן.
שלי
עם ביטחון, אבל ברגע הזה
אני
פוגע
ביחסים
ואיני ונוע,
כאילו
עכשיו,
אני דוחה אותו
קודם כל אתה לא מקופח. אתה אין לך, בגלל שלנו יש סיבה עקרונית, ולא, זה לא משהו עליך נגדך. זה לא שלך אני לא רוצה לתת. כן? אני לא נותן לך את מה שאני לא נותן לעצמי ושאני לא נותן לילדים האחרים. זה משהו עקרוני אצלנו בבית, אז אתה לא מקופח. המילה מקופח. ואין אף פעם בחברה שכולם אותו דבר, זה לא נכון. כשהוא אומר לך, ככה זה בין החברים שלי, אתה תגיד לו, טוב, תיקח נייר ועט, תכתוב לי שמות של חברים שיש להם וואטסאפ. לא יעבור את הארבע. ואתה יכול להגיד לו, כל הכיתה יש וואטסאפ. אחר כך תגיד לו, לא, תכתוב לי שמות. תכתוב לי שמות, למי יש וואטסאפ? זה לא יעבור את הארבע ילדים. וכשלארבע ילדים יש, זה, אז הוא אומר לך, לכולם. אתה יודע כמה פעם אני ישבתי בישיבות צוות, יושבים בישיבת צוות, רמים וזה, ואחד הרמים אומר, הבחורים אומרים שככה וככה. זאת אומרת, תגיד לי שמות של בחורים שאתה שמעת מהם את מה שאתה אומר, הבחורים אומרים. זה אף פעם לא עבר את השתיים. אף פעם הוא לא שמע יותר משתי בחורים. אבל תמיד הוא יגיד לך באספה, הבחורים אומרים שזה ככה וככה. מה זה בחורים אומרים? שמעת שני בחורים, יש לך ישיבה של 300 בחורים, אתה אומר לי, הבחורים אומרים? על שני בחורים שאמרו? וככה זה בחברה. הוא יביא לך ארבע ילדים שזה ככה, הוא יגיד לך, לכל הילדים יש... זה לא נכון, זה לא עד כדי כך. לא, זה לא עניין מה הוא מרגיש בזה, הוא מנסה. נקודת המוצא היא ככה, כשילד רוצה משהו ונסחף אחרי הרגש שלו, הוא מנסה. הוא מנסה. אם הוא רואה שאתה חזק, ואם הוא רואה שאתה לא באת נגדו, אתה לא אומר, זה טוב, רק לך אני לא אתן. אתה אומר, זה לא טוב, אני חושב שזה לא טוב, ואני לא נותן את זה לא לעצמי ולא לאף אחד. הילד לא ירגיש שאתה קיפחת אותו. הוא לא ירגיש שקיפחת אותו. הוא יכול להגיד באותו זמן שאתה מגזים בהשקפה שלך. אתה קיצוני, אתה מגזים בהשקפה. הוא יגיד לך ככה, אבל הוא יכבד את זה בתוך הלב. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יגיד לך שאתה מגזים ואתה קיצוני, אבל בלב הילד יכבד את זה. הילד מבין הרבה יותר את האנשים העקרוניים, האנשים שבאים עם עקרונות, עם האמת שלהם, ולא את האנשים שמדוזה, שכל פעם זה מתחלף. ילד כן מכבד את האדם, את האבא שלו, כשהוא בא עם עקרונות, כשהוא בא עם השקפת עולם שהיא... כמובן צריך להיזהר, יש הבדל בין השקפה לבין ג'וקים. זה, 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 זה אחד הגבולות הדקים שמאוד מאוד צריך להיזהר שלא יהיה ג'וקים, שיהיה דבר שאתה יכול להגדיר אותו ולהסביר אותו בהשקפה. לפעמים אתה בא ואומר, אני את זה לא אוהב, אז אני לא רוצה שיהיה לך. זה שאתה לא אוהב זה ג'וק, זה לא שבאמת לילד יש איזה נזק או איזה דוגמה, כן? יש מודה של בין הילדים שכולם פתאום קונים איזה משחק מסוים, פעם היה קוביה כזאת, פעם היה זה, כל פעם מתחלף להם, פעם יש כזה נגן, פעם יש כזה זה, יש להם כל מיני דברים שזה מודה בין ילדים, שפתאום כל הילדים צריכים את המשחק הזה. אבל אין לך איזה סיבה השקפתית, שכלית, להגיד לו לא. אני לא אוהב את המשחק, אני לא רוצה. זה ילד לא יכבד, כי זה בג'וקים, זה בשטויות. לפעמים אנחנו עם מצב רוח מסוים, לא רוצים, כן רוצים. ואסור להרבב את התחומים, אבל יש דברים שיש להם עיקרון בהשקפה, יש להם עיקרון בדרך חיים. זה משהו אחר מאשר זה צריך להיזהר, לא לתת לילד הרגשה שאם כל החברה ככה, אתה לא תהיה כמו כולם. אי אפשר לעשות דבר כזה. אי אפשר לעשות לילד כזה, זה, מצד אחד. אבל מצד שני, דברים שיש מאחוריהם השקפת עולם. חוץ מזה, דברים שיש השקפת עולם, זה אף פעם לא רק אתה. זה אף פעם לא יהיה רק אתה, אין דבר כזה. תמיד יימצא עוד משפחות ועוד אנשים שהם עומדים באותו מקום ובאותה השקפה. וכשילד אומר לך כולם ככה, אף פעם זה לא נכון. אף פעם זה לא, אין דבר כזה, כולם ככה. בכל חברה שאתה נמצא, אתה תראה שלא כולם ככה בשום תחום. זאת אומרת, בשום תחום בחיים אין דבר כזה שכולם ככה. אבל אנחנו צריכים לדעת, כשבאים על דברים עקרוניים בהשקפה, כשבאים על דברים שיש מאחוריהם זה, הילד מתמרמר באותו רגע וצועק ובוכה ומאיים וזה. בסוף, הוא מכבד אותך. הוא יודע שאתה באת ממקום נכון, ממקום אמיתי, הוא מכבד אותך. וגם הוא יודע שהוא יכול לסמוך עליך שאתה בן אדם שצמוד לדעה שלו, להשקפה שלו, והולך עם זה עד הסוף. לכן, הנושא של מה שכתוב, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע הזקנים. ומה זה משה קיבל תורה מסיני, יהושע הזקנים? זה לא רק המסורת, איך התורה עברה, אלא זה גם אני לא יכול לחלוק לא על יהושע ולא על זקנים ולא על תנאים ולא על המוראים ולא על רש"י ולא על תוספות, כי יש היררכיה של סמכויות, יש היררכיה. כשאני בא ואומר, קבלת התורה באה, זה מזה וזה מזה וזה מזה, אני לא יכול פתאום להגיד, רגע, 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 אני הרבה יותר חכם מהרמב״ם, תעצור. מה שהרמב״ם אמר היה טוב בתקופת הרמב״ם, היום אני יותר חכם. אין דבר כזה. אתה מתבטל כלפי הרמב״ם עד הסוף. אתה לא יכול לדבר מילה שהרמב״ם טעה, או שאתה לא מקבל את הרמב״ם, או שהרמב״ם לא הבין, או שהרמב״ם לא מתאים להיום. נקודת המוצא של כל ההלכה בנויה, קודם כל אתה מתבטל. קודם כל אתה מתבטל, אתה לא מבין ואתה לא יודע יותר מהרמב״ם שום דבר. בשום נושא, בשום פרט. זה שהרמב״ם נסע עם סוס ועגלה, ואתה נוסע היום עם המטוס הכי משוכלל, עדיין הרמב״ם יותר ממך. זאת אומרת, זה לא קשור. זה שני דברים, אתה מבין? זה שני דברים שונים לגמרי. זה דברים שלנו לגמרי. כי למה? כי הוא מייצג ערכים והשקפה שהם אמת, ועל זה אין, כאילו אתה לא יכול להגיע לרמה שלו. אתה מעולם לא תצליח להגיע להיות ברמה של הרמה, אז מילא אתה חייב להתבטא. זה לא בא מכבוד חיצוני, זה לא בא ממיסטיקה. זה בא מאמת מובנית, האמת המובנית היא שהראשונים ידעו מה שאנחנו לא יודעים, שהראשונים הבינו מה שאנחנו לא יכולים להבין, ולכן אנחנו מתבטלים כלפיהם. גם ילד צריך להבין שהמטען שאבא שלו מביא, זה מטען שאתה לא תגיע אליו כל כך מהר. ייקח לך הרבה שנים להגיע לאן שאבא שלך הגיע. ואתה לא יותר חכם ממנו כי אתה יודע להפעיל מכשיר כזה או מכשיר כזה, או לסדר דבר כזה וכזה, ואבא לא יודע. כן? אנחנו לא נגיד שהאינסטלטור שיודע לפתוח סתימה בביוב, הוא יותר חכם ממני כי הוא יודע לפתוח את הסתימה בביוב. הוא עדיין נשאר אינסטלטור עם כל הידע שלו, כן? והוא לא נהיה יותר חכם ממני. אז זה שיודע להפעיל את הטאבלט שם, לסדר כל מיני תוכנות וכל מיני דברים, הוא אינסטלטור, אבל סיפר לי אחד בעל תשובה, שהוא היה טייס בחיל אוויר, והוא והחבר שלו חזרו בתשובה, שני טייסים, ואחרי שחזרו בתשובה, הביאו אותם לרב שטיימן. וזה שהכניס אותם אמר לרב שטיימן ששני אלה טייסי קרב, פנטום, טייסים של טייסי קרב בפנטום בחיל אוויר, בעלי תשובה. אז הוא אומר, שטיימן אמר ככה, טייסים, טייסים, טייסים. בלגולס, בלגולס זה עגלון ביידיש. עגלונים, מי שמוביל את ה... אומר לי אותו טייס, כמו סיכה שהכניסו לו בלון ויצא כל האוויר, ככה כל הגייבה של חיל האוויר יצא לי כשהוא אמר לי את המילה הזאת. אומר, רוצים לי את כל הגייבה של חיל האוויר. ומה האמת? שבאמת, עם כל הכבוד לטייס קרב, עם כל זה, הוא לא מגיע למה שמגיע יהודי תלמיד חכם. אין מה לעשות. הוא לא מגיע כי זה טכנולוגיה, אבל זה לא אישיות. זה לא אישיות, זה משהו אחר. וההתבטלות הזאת היא אבא של, של כל המערכת החינוכית בעם ישראל. תודה רבה.